שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף וב במסכת פסחים, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בשורה הרביעית בעמוד א' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 18 דקות. היום הנושא העיקרי שלנו זה המשך של מה שסיימנו בו אתמול, וזה כשגוי מפקיד אצלי חמץ. ראינו אתמול שרק אם קיבלתי אחריות על החמץ הזה, כלומר שאם קורה לחמץ משהו אני צריך לשלם, אז זה נחשב שהחמץ קצת שלי וזה אסור. אבל אם לא קיבלתי אחריות אז אין בעיה שהגוי ישים אצלי. זה מה שראינו אתמול, היום נראה לגבי זה עוד שני דברים, ואחר כך אגב מה שנראה, נראה עוד חמישה נושאים אגביים. אז הדבר הראשון שנראה לגבי גוי נמצא בערך בשליש העליון של עמוד א', וזה ברייתא שיש לה רישא, אמצע וסיפא. הרישא אומרת שאם נוכרי נכנס אליי לחצר ויש לו חמץ בבית, אין בזה שום בעיה. למה? כי כמו שאמרנו, כל עוד לא קיבלתי אחריות על החמץ, אין שום בעיה שהוא ייכנס, החמץ שלו, לא שלי, זה ברישא. האמצע אומרת שאם הוא הפקיד אצלי את החמץ, אז אני כן צריך לבאר את החמץ. הראשונים מסבירים שמדובר שקיבלתי אחריות, זה כמו שכבר למדנו. הסייפה אומרת, ונסביר את זה לפי התוספות, שגם אם קיבלתי אחריות על החמץ של הנוכרי, כך שעקרונית אני צריך לבאר אותו, זה נכון אם החמץ סתם אצלי בבית. אבל אם שמתי אותו באיזשהו חדר, והזכרתי לאותו נוכרי את החדר הזה, אז הסחירות קונה, כלומר זה נחשב שהחדר של הנוכרי, וזה בכלל לא שלי, וממילא אין בעיה ואני לא צריך לבאר. אלה שלושת חלקי הברייתא, כשמבחינתנו הדבר החדש זה הדבר האחרון, שאם הזכרתי לו את השטח של החמץ, אז אני לא צריך לבאר. ועכשיו, לגבי הברייתא הזאת, נראה שני דיונים קצרים. דיון אחד זה שבסוף הברייתא, הברייתא מסיימת ואומרת שנאמר לא יימצא. עכשיו נזכיר שאתמול מהפסוק לא יימצא, למדנו דווקא את החומרה שאם קיבלתי אחריות על החמץ, אז זה אסור. אז לכן לא מובן למה הברייתא לא מביאה את הפסוק הזה באמצע, אחרי שהיא אומרת שאם קיבלתי אחריות, אז אסור, שנאמר לא יימצא. למה הברייתא מביאה את הפסוק דווקא בסוף הברייתא, אחרי הכולה, אם הזכרתי לו מקום. זאת התמיהה על הברייתא, והגמרא מביאה לזה שתי תשובות. רב פאפה אומר שבאמת הברייתא התכוונה שזה מתייחס לאמצע ולא לסיפה, בדיוק כמו שלמדנו אתמול. אגב, רב פאפה אומר רישא, אבל הוא מתכוון לאמצע. רב אשי לעומת זאת אומר, לא נכון, באמת הברייתא היא בדיוק כמו שכתוב. כלומר, באמת הפסוק לא יימצא מתייחס לכולה בסיפה. כלומר, שאם הזכרתי לו מקום, אז זה מותר. ואז יוצא שלפי רב אשי, הפסוק לא יימצא מלמד אותי גם חומרה וגם כולה. מצד אחד הוא מלמד חומרה שאם הגוי יפקיד אצלי וקיבלתי אחריות, אז זה אסור, כי אומרים לא יימצא מכל מקום, בין אם זה שלי, בין אם זה לא שלי. מצד שני הוא מלמד גם כולה שזה דווקא אם זה מצוי אצלי, אבל אם זה לא שטח שלי כי הזכרתי לו, אז זה מותר כי זה לא מצוי בידי, אלא זה נחשב כאילו שזה בבית שלו. עד כאן הדיון הראשון על אותה הברייתא, למה לא יימצא כתוב בסוף הברייתא ולא באמצע. הדיון השני זה שלפי מה שראינו בברייתא, אם אני הזכרתי לו מקום, אז המקום הזה נחשב שלו. כלומר, סחירות קניה, סחירות קונה. על זה הגמרא מקשה ממשנה בעבודה זרה, שגם במקומות שליהודי מותר להזכיר לגוי איזשהו מבנה, זה דווקא מבנה לבהמות או מחסן, אבל להזכיר לו דירה שגרים בה זה אסור, כי אנחנו חוששים שהוא יכניס לשם עבודה זרה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שסחירות קונה, אז מה אכפת לי שיכניס לשם עבודה זרה? הרי זה הבית שלו, סחירות קונה. אלא עונה הגמרא, באמת אפשר לומר שסחירות לא קונה, ולכן שם אני לא מזכיר לו כי אם הוא יכניס את העבודה הזרה שלו לבית, זה נחשב שהוא יכניס לבית שלי. ולמה אצלנו לגבי חמץ אמרנו שסחירות קונה, ואם אני מזכיר לו את החדר אז אין בעיה שהוא ישים שם חמץ, זה כולה מיוחדת בחמץ, שלומדים אותה מהפסוק לא יימצא. כלומר, נכון שמן הדין סחירות לא קונה, אבל כיוון שהזכרתי לו זה כבר לא מצוי אצלי, ולכן זה לא נכנס לאיסור שלא יימצא וזה מותר. זה הדיון השני על אותה ברייתא לגבי גוי, לגבי האם סחירות קונה או לא, ועד כאן הדבר הראשון לגבי גוי. בזה הגענו בינתיים לשורה השנייה בשורות הרחבות בעמוד א', ועכשיו בשביל הדבר השני לגבי גוי נקפוץ משם עוד שתי שורות. שם אומר רב יהודה בשם רב שאם הגוי שם אצלי חמץ בצורה שבה זה מותר, כלומר שלא קיבלתי אחריות, אז נכון שאין בעיה של בעל ייראה ובעל יימצא, אבל עדיין יש בעיה שיכול להיות שבטעות אני אראה את הלחמנייה באמצע פסח, ואני בטעות יוכל, ואז למרות שזה לא שלי, ודאי שאני אעבור על איסור חמץ. מה עושים? אז הוא אומר שבשביל העיקר שאני אזכור לא לאכול מזה, צריך לעשות מחיצה של 10 טפחים מסביב לחמץ, או למשל אפשר לשים בארון, העיקר שאני לא אוכל מאותו חמץ. עד כאן הדבר השני לגבי חמץ של גוי, וזה בעצם עיקר השיעור. מעכשיו אנחנו נראה עוד חמישה דברים שמובאים אחד אגב השני. שני הדברים הראשונים שנראה מובאים אגב מה שראינו הרגע, כלומר הרגע ראינו מאמרה של רב יהודה בשם רב לגבי חמץ, אז הגמרא עכשיו מביאה עוד שתי מאמרות שלו לגבי חמץ. מימרה אחת נמצאת שתי שורות לפני המימרה שראינו עכשיו, כלומר בשורה השנייה הרחבה, והיא לגבי אדם שמוצא חמץ בבית ביום טוב. עכשיו רשי מסביר שמדובר באדם שממילא לפני יום טוב עשה ביטול חמץ, כך שגם אם הוא מצא חמץ, זה לא נורא, הוא כבר עשה ביטול חמץ, והחמץ הזה הוא כאפרה דארה. אבל, כמו שאמרנו לגבי גוי, סוף סוף יש כאן לחמנייה ויש סיכוי שאני אוכל אותה, לכן אם זה היה חול המועד, הייתי פשוט יכול לשרוף אותה, אבל כיוון שזה יום טוב והחמץ עצמו הוא מוקצה, אז אני פשוט לוקח איזשהו כלי ומחסה בו את החמץ עד אחרי החג, ואז אני יכול לשרוף אותו. עד כאן הדבר האגבי הראשון. הדבר האגבי השני זה כאמור עוד מימרה של רב יהודה בשם רב, זה נמצא בשורה השישית בשורות הרחבות בעמוד א', וזה שהדאגה לביור חמץ היא רק מ-30 יום קודם הפסח, אבל לפני זה אני לא צריך לדאוג לזה. מה הכוונה? אז יש הרבה הסברים בראשונים ובאחרונים לסוגיה הזאת. אנחנו נסביר את זה לפי איך שהבנו את הפשט, ונראה לנו שלזה התכוון החתם סופר, ובשביל להבין את זה נקדים, שכמו שכבר הזכרנו, באמת מדאורייתא מספיק לבטל את החמץ. כלומר לומר שמבחינתי החמץ הזה הוא כאפרה דארה, ואז אין שום בעיה שחמץ יהיה בבית. מבחינתי זה כמו חול. אבל חזה לא הסתפקו בזה, ובכל זאת הם תקנו גם בדיקת חמץ וביעור חמץ. כלומר ממש לשרוף את החמץ בידיים. ולמה צריך את זה? אז אומרים התוספות שלמרות שאני אבטל את חמץ, אז אמנם מבחינת בל ירא ובל ימצא כרגע אין בעיה, אבל יכול להיות שפתאום אני אמצא את אותה לחמנייה באמצע פסח ואני אשכח ואני אוכל אותה, ואז אני גם יעבור על אכילת חמץ, וגם על ידי המעשה הזה אני בעצם אראה שמבחינתי זה כבר לא חול, כי הרי אני אוכל את זה, ואז אני גם יעבור על בל יראה ובל ימצא. לכן לא מספיק לנו ביטול, אלא צריך ממש לבאר, אבל כאמור זה רק מחשש, מדאורייתא באמת מספיק ביטול. זאת ההקדמה, עכשיו נחזור לעניין שלנו, אותו חיוב שחזל חיוב אותי לא להסתפק בביטול, אלא ממש לבאר באופן פיזי, ממתי צריך לדאוג לזה? כלומר, אם יש אדם שנוסע לחול לפני פסח, והוא לא יהיה כאן בערב פסח, אז האם לפני שהוא נוסע, הוא צריך לשרוף את החמץ שיש לו בבית, או שמספיק שכשיגיע ערב פסח, הוא פשוט יעשה ביטול בלב, כי הרי מדאורייתא זה מספיק. לגבי זה אומר רב יהודה בשם רב שזה תלוי מתי הוא נוסע. אם הוא נוסע בתוך 30 יום לפני הפסח, כלומר מפורים והלאה, אז הוא צריך לשרוף לפני שהוא נוסע, כי כבר הגיע הזמן שבו צריך לטפל בענייני הפסח. אבל אם הוא נוסע לפני פורים, אז זה כל כך רחוק מפסח שלא מצופה ממנו להתחיל כבר עכשיו לטפל בענייני הפסח, אלא הוא לא צריך לשרוף, ופשוט במקום שבו הוא נמצא בחול כשיגיע ערב פסח, הוא יאמר את הביטול, וזה מספיק, וחזל לא חייבו אותו במקרה כזה ממש לשרוף באופן פיזי. זה מה שאומר רב יהודה בשם רב, אבל באים אביי ורבא ומכניסים לכאן עוד גורם, וזה האם הוא מתכוון לחזור בפסח עצמו. אביי מכניס את הגורם הזה לכולה, ורבא מכניס את הגורם הזה לחומרה. כלומר, אביי אומר שבשביל לחייב אותו לבדוק ולשרוף צריך שני תנאים, גם שהוא נסע בתוך 30 יום, שזה הזמן שצריך להתחיל לדאוג, וגם שהוא מתכוון לחזור בתוך פסח שאז יש חשש שבאמת הוא יאכל, רק אז הוא צריך לשרוף. רב לעומת זאת אומר להפך, שבשביל לפתור צריך שני תנאים, כלומר גם שהוא נסע לפני פסח, וגם שהוא לא מתכוון לחזור בפסח. עכשיו מה המחלוקת ביניהם? נראה לומר כך, לפי רבא שמחמיר, אם אני עתיד לחזור בתוך פסח, אז כיוון שיש את החשש שאני אוכל איזה לחמנייה שאני אמצא, אז אני חייב לבר, ועל זה לא נאמר שלא צריך לדאוג מלפני 30 יום, אלא צריך לדאוג לא משנה מתי. מה שה-30 יום עושה לפי רבא, זה שאם אני לא עתיד לחזור בתוך פסח, כך שממילא אין חשש שאני אוכל איזה לחמנייה, בכל זאת, אם יצאתי בתוך ה-30 יום, אז בעצם כבר קצת התחייבתי בביור, כי כבר הגיע הזמן שבו צריך לדאוג לפסח, לכן אפילו שכרגע אין את החשש הזה שאני אוכל בפועל, בכל זאת אני חייב לבר, כי כבר נכנסתי לטווח של הדאגה לפסח, זה לפי רבא. הבעיה לעומת זאת לא תופס את הזמן הזה של ה-30 יום כזמן שהוא מחייב. כלומר, זה שנכנסתי ל-30 יום לא גורם לי לאיזשהו חיוב כבר בביור, רק ערב פסח גורם לחיוב כזה. ממילא, גם אם זה כבר בתוך ה-30 יום, אם אין חשש שאני אוכל לחמנייה כי אני ממילא לא חוזר בתוך פסח, אז אין סיבה לחייב אותי. וגם כשיש סיבה לחייב אותי, כלומר, כשאני כן עתיד לחזור בתוך פסח, בכל זאת אומרים חז"ל, אנחנו אמנם לא מסתפקים בביטול, אלא מחייבים בביור, אבל יש גבול, יותר מ-30 יום לפני פסח, לא צריך לדאוג לזה, הרי סוף סוף זה רק חשש, ואתה לא צריך לטפל בזה כל כך הרבה זמן לפני החג. עד כאן מחלוקת אביי ורבא, כאמור הדרך שהסברנו זה שבכל מקרה ביטול הוא כן צריך לעשות, וכל השאלה כאן זה ממתי חזל דורשים לא להסתפק בביטול, אלא גם לעשות ביור. כך אנחנו מבינים קצת בחתם סופר, תראו שהוא מבין ככה גם ברשי, אבל פשט רשי וגם אחרונים אחרים ברשי וגם בהרבה ראשונים אחרים מבינים את זה אחרת, חלק מזה נביא בסיכום בחוברת ובאתר, אבל תראו בעוד ראשונים. עכשיו לסיום החלק הזה, הגמרא מאירה שמה שרבא אמר, הוא אמר את זה גם בהקשר דומה, וזה מי יש לו מחסן, ובמחסן יש חמץ, ואז יום אחד מעל אותו חמץ, הוא שם רימה גדולה של תבועה שהיא לא חמץ. עכשיו, עקרונית את החמץ שיש לו למטה, הוא לא צריך לבאר ואפילו לא לבטל, כי זה נקרא חמץ שנפל עליו מפולת. כלומר, זה חמץ שהוא לא בהישג יד, ממילא הוא כבר נחשב כאילו שהוא כבר מבוטל. אבל אומר רבה שהפטור הזה לא לבאר את אותו חמץ, זה רק בשני תנאים, שזה אותם שני תנאים שהוא אמר לגבי מישהו שנוסע לחול. תנאי אחד זה שהוא עשה את אותה הרימה לפני 30 יום, כך שהוא עוד לא נכנס לטווח של החיוב, וגם שהוא לא עתיד לפנות את אותה הרימה בתוך החג, רק אז הוא באמת פטור. אבל אם הוא עתיד לפנות, או שהוא עשה את זה בתוך 30 יום, אז הוא חייב לבאר את אותו חמץ לפני שהוא שם את הרימה. עד כאן הדבר האגבי השני, הבאנו את זה כיוון שזה עוד מימרה של רב יהודה בשם רב לגבי חמץ. עכשיו, אגב זה, דבר שלישי, הגמרא שואלת שלוש שורות לפני סוף עמוד א', איך הגענו דווקא ל-30 יום שמאז יש עניין לטפל בענייני הפסח. אז אומרת הגמרא שמצאנו את זה לגבי נושא אחר, וזה ממתי שואלים ודורשים בהלכות הפסח, ובזה יש מחלוקת תנאים. תנא קמא אומר, כמו שאנחנו אמרנו עכשיו, 30 יום, אבל רשב"ג אומר שבועיים. אז יוצא שמה שאמרנו שמחודש לפני יש עניין לטפל בענייני הפסח, זה לפי תנא קמא, רשב"ג חולק על זה ואומר שבועיים. אז מצאנו מקור תנאי למספר 30. עכשיו נחפש לזה גם מקור בתורה. אז אומרת הגמרא שגם תנא קמא וגם רשב"ג יש להם מקור מהתורה לזה. תנא קמא לומד את זה מהציווי של משה על פסח שני. הרי מתי משה דיבר על פסח שני? אחרי שבשנה השנית לצאתם ממצרים הם עשו את הפסח הראשון, אז באו אליו אנשים ואמרו שהם טמאים, ואז השם אמר לו לגבי פסח שני. וכיוון שפסח ראשון הוא 30 יום לפני פסח שני, אז לומדים מכאן שמתעסקים בענייני הפסח 30 יום לפני. זו דעת תנא קמא. לעומת זאת רשב"ג קודם כל אומר שמשם אי אפשר ללמוד, כי יכול להיות שכיוון שהוא כבר עסק בענייני פסח ראשון, אז הוא כבר דיבר על פסח שני, אבל זה לא אומר שכשאנחנו מתעסקים עם פורים, כלומר חודש לפני פסח ראשון, כבר נתחיל להתעסק עם פסח. אז בזה רשב"ג יכול לדחות את המקור של תנא קמא. ומה המקור של רשב"ג עצמו? אז הגמרא מביאה שני מקורות. המקור הראשון זה מזה שכתוב בשמות י"ב שהשם אומר למשה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, דברו אל כל הדת ישראל אמור בעשור לחודש ויקחו להם איש סל לבית אבות, סל הבית. כלומר, השם עומד בראש חודש עצמו ומדבר איתם על פסח. אז הנה רואים ששבועיים לפני פסח מתחילים להתעסק עם פסח. זה המקור הראשון, אבל דוחה הגמרא, מי אמר שזה היה בראש חודש עצמו? אולי זה היה קצת אחרי. לכן מקור שני זה מאותו פרק שהבאנו מקודם לתנא קמא, כלומר במדבר ט'. בתחילת אותו פרק, בפסוק א', כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בחודש הראשון לאמור, ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו. אז גם כאן מדובר בראש חודש, והשם מצווה על פסח שזה שבועיים אחרי. עכשיו גם כאן הגמרא מיד שואלת, מי אמר שאותו ציווי היה בראש חודש? ועונה הגמרא שיודעים שזה היה בראש חודש, כי יש גזרה שווה בין הפסוק הזה לבין הפסוק הראשון בספר במדבר, כי בשניהם כתוב שהדיבור היה במדבר, אז כמו שבפסוק הראשון במדבר מפורש שזה בראש חודש, אז גם כאן בפרק ט' מדובר בראש חודש. אז מכאן מקור שהשם ציווה אותם על הפסח של השנה השנייה בראש חודש ניסן, מכאן שצריך להתעסק בענייני הפסח שבועיים לפני פסח לפי רשב"ג. עד כאן הנושא האגבי השלישי, ראינו את מחלוקת תנא קמא ורשב"ג, כמה זמן לפני פסח מתחילים להתעסק בענייני הפסח, 30 יום או שבועיים, וראינו את המקורות. הנושא האגבי הרביעי מובא אגב מה שראינו הרגע, כיוון שכבר הזכרנו גם את הפסוק הראשון בתחילת ספר במדבר, וגם את הפסוק הראשון בתחילת פרק ט', הגמרא שואלת למה באמת התורה סדרה את אותם שתי פרשיות איך שהיא סדרה. הרי שני הפסוקים מדברים על השנה השנייה, הפסוק הראשון בפרק א' שמדבר על המפקד של בני ישראל מדבר על החודש השני, כלומר יער, ואילו הפסוק הראשון בפרק ט', כמו שאמרנו, מדבר על החודש הראשון, כלומר ניסן, לפני פסח. אז למה התורה לא מסודרת כרונולוגית? כלומר שקודם תתאר את ניסן ואת הפסח, ורק אחרי זה את המפקד שקרה באייר. אז מזה אומר רב מנשיה בר תחליפה משמי דרב, שמכאן ראיה שאין מוקדם ומאוחר בתורה, כלומר שבאמת התורה לא מסודרת בדווקא בסדר כרונולוגי, אלא יש גם שיקולים אחרים. זאת הקביעה של רב, אין מוקדם ומאוחר בתורה. עכשיו הגמרא מעירה על זה שלכאורה אם אנחנו אומרים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, כלומר שבעצם אין משמעות לסדר שהתורה מביאה את הדברים, אז לכאורה זה הורס לנו חלק מכללי הלימוד. כי הרי למשל הלימודים של כלל ופרט, ופרט וכלל, או כלל פרט כלל, כל היכולת ללמוד את הלימודים האלו זה דווקא אם אני מניח שבאמת הסדר בתורה הוא בדווקא. כלומר שאם יש כלל ופרט, אז באמת הכלל הוא לפני הפרט, ולהפך אם יש פרט וכלל, אז קודם הפרט ואז הכלל. אבל אם אתה אומר לי שאפשר להפוך את הסדר, אז איך אפשר לעשות את אותם לימודים? אלא מסבירה הגמרא שמה שאמרנו שאפשר להפוך את הסדר ואין מוקדם ומאוחר בתורה, זה דווקא בשני עניינים. אבל אותם לימודים של כלל ופרט, אפילו לפי מי שאומר שאפשר לעשות את הלימודים האלו כשהם מרוחקים אחד מהשני, בכל זאת הלימודים האלו אפשריים דווקא כשהם באותו עניין. ובאותו עניין באמת לא אומרים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אלא יש משמעות לסדר, ולכן גם אפשר לעשות את הלימודים. מה שאמרנו שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה דווקא כשזה בשני עניינים שונים, כמו המקרה שלנו של המפקד והפסח, שזה שני עניינים, ולכן אין מוקדם ומאוחר בתורה. זה לגבי אין מוקדם ומאוחר בתורה, רק נעיר בסוגריים שלכאורה כל הקושייה הזאת קשה, כי גם אם אני אומר שאין מוקדם ומאוחר בתורה, זה רק אומר שהסדר שבה התורה כתבה את הדברים זה לאו דווקא הסדר הכרונולוגי, אבל זה לא אומר שהסדר שבו התורה כותבת אין לו משמעות, ודאי שיש לו משמעות, ממילא ודאי שאני עדיין יכול לעשות כלל פרט וכלל, גם אם זה לאו דווקא הסדר הכרונולוגי. זה לכאורה קשה, ראיתי בהערות בשוטנשטיין שהוא מביא שהקובץ שיעורים מתרץ את זה, אפשר לראות בקובץ שיעורים סימן כ"ה. עד כאן הנושא האגבי הרביעי, בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', ועכשיו לנושא האגבי החמישי והאחרון אנחנו חוזרים לתחילת הדף לשורה הרביעית. הנושא כאן לגמרי לא קשור לחמץ או לפסח, הוא מובא כאן אגב מה שדיברנו שיש חמץ שהוא באמת של הגוי, אבל הוא גם קצת שלי כי אני אחראי עליו, אז עכשיו מדברים על נושא דומה שבו יש דבר שהוא שלי, אבל הוא גם קצת של הגוי ויש לזה נפקמינה. במה מדובר? לי יש עדר של כבשים, והחוק במקום שבו אני גר זה שהמושל של אותו אזור לוקח לי מעשר של הכבשים שלי, זה סוג של מס, הגמרא קוראת לזה ארנונה, והשאלה היא האם עצם זה שיש למושל הגוי זכות לקחת לי חלק מהכבשים, בעצם אומר שיש לו איזשהו אחוז של בעלות בתוך העדר שלי, וממילא, כיוון שיש לגוי איזשהו אחוז של בעלות, אז העדר שלי פטור מבכורה. כלומר שכל בכור שיוולד, אני לא צריך לתת לכהן, כי זה קצת שייך גם לגוי. זאת השאלה, ולגבי זה צריך לחלק בין שני מצבים. אם מדובר במקום שהחוק אומר שאני חייב לתת לגוי דווקא את הכבשים עצמם, ואני לא יכול לתת לו במקום הכבשים כסף, אז ממש מראה שהגוי יש לו איזושהי רמה של בעלות בעדר שלי, וממילא אני פטור מבכורה, כי יש כאן יד גוי באמצע, כלומר לגוי יש איזושהי בעלות. לעומת זאת, אם מדובר במקום שהגוי מאפשר לי במקום לתת לו כבשים, לתת לו כסף, אז בזה יש שתי גרסאות בגמרא. לפי הגרסה הראשונה, כיוון שאני יכול לתת לו כסף ולא כבשים, אז זה בעצם מראה שאין לו בעלות בעדר שלי. פשוט יש לי חוב כלפיו, וממילא אני לא פטור מבכורה, כי לגוי אין שום קשר לעדר שלי. לעומת זאת, לפי הגרסה השנייה, גם במקרה הזה אני פטור מבכורה, כי למרות שאני יכול להמיר את החוב בכסף, בכל זאת, החוב הבסיסי הוא הכבשים שלי, כלומר לגוי כן יש בעלות בעדר שלי, וממילא אני פטור מבכורה גם במקרה הזה. עכשיו זה לגבי עדר. עכשיו מה לגבי מקום שבו הגוי לוקח אחוז מכל עיסה של בצק שאני מכין? האם אני גם פטור מחלה? כי הרי גם בחלה יש דין שאם לגוי יש איזשהו חלק בזה, אז אני פטור. לגבי זה אומרת הגמרא שבניגוד למקרה של הבהמה, כאן בכל מקרה אני לא פטור. כלומר אפילו במקרה שבו הגוי לוקח דווקא את העיסה ואני לא יכול להמיר את זה בכסף, כך שברור שיש לגוי כאן איזושהי בעלות, בכל זאת חז"ל מחייבים אותי בחלה. למה? כי כל מי שיראה שאני לא נותן חלה, הוא לא ידע שזה בגלל שלגוי יש כאן איזשהו קשר, כי הוא לא יודע שאני צריך לתת לגוי, כי כנראה לא כולם נתנו, לא כולם היו צריכים לתת, ממילא הוא יחשוב שאני סתם לא נותן חלה, לכן חייבו אותי. לעומת זאת בבהמה זה דבר שיש לו קול, הם רואים את השליחים של המושל באים ולוקחים לי את הכבשים, ממילא כולם ידעו למה אני פטור מבחורה, ולכן יש מקרים שבהם פותרים כמו שאמרנו. עד כאן הנושא האגבי החמישי, בזה סיימנו את כל הנושאים להיום, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא העיקרי שלנו היום היה חמץ של גוי שנמצא אצלי, כמו שראינו אתמול, רק אם קיבלתי עליו אחריות, אז יש איסור, אם לא קיבלתי עליו אחריות, אז אין בעיה. לגבי זה היום הוספנו עוד שני דברים. דבר אחד זה שגם אם קיבלתי אחריות, אם ייחדתי לו מקום, כלומר בעצם הזכרתי מקום לגוי ששם החמץ נמצא, אז אין בעיה, כי החמץ לא אצלי, הוא בבית המוזכר שלו, ראינו שזה לא ממש שלו, כי לגבי עבודה זרה זה לא שלו, אבל לגבי חמץ זה מספיק, כי כתוב לא יימצא, ודורשים מכאן כולה שזה לא נמצא אצלי. דבר שני שהוספנו היום, שגם כשהחמץ של הגוי אצלי, אני צריך לעשות לו מחיצה, בשביל שבטעות אני לא אבוא ויוכל מאותו חמץ. אלה שני הדברים שהוספנו לגבי חמץ של גוי אצלי. אגב, אותם שני דברים ראינו עוד חמישה נושאים. נושא אחד זה עוד מימרה של רב יהודה בשם רב, שאם מצאתי חמץ בבית ביום טוב, אמנם ביטלתי, אבל בכל זאת יש חשש שאני אוכל, אז אני צריך לחסות את זה עם איזה כלי, ואחרי יום טוב לשרוף.
הנושא הגבי השני מסתמך על זה שאמרנו שחזל לא הסתפקו בזה שאני יכול לבטל את החמץ, אלא הם גם חיוו אותנו לשרוף חמץ בערב פסח. השאלה היא, האם הם גם חיוו את זה לפני ערב פסח וכמה זמן לפני? כלומר, אם אני יוצא לחול איזשהו זמן לפני פסח, האם אני אז צריך לשרוף את החמץ שיש לי בבית, או שמספיק לבטל במקום שבו אני נמצא כשיגיע ערב פסח? לגבי זה ראינו מחלוקת בין אביי ורבא במה שרב אמר. לפי אביי אנחנו מקלים, כלומר אני רק מחמיר ודורש ביאור על ידי שריפה, רק אם אני יוצא מהבית בתוך 30 יום, ואני מתכוון לחזור בתוך הפסח עצמו. לעומת זאת רב המחמיר ואומר בדיוק להפך, כלומר אני צריך שני תנאים, לא בשביל להחמיר, אלא בשביל להקל. כלומר מתי אני מקל ולא דורש ביאור? רק אם יצאתי לפני 30 יום, ואני לא מתכוון לחזור בתוך הפסח. זה היה הנושא השני האגבי. הנושא השלישי זה איך הגענו לאותם 30 יום. אז בעצם זה מחלוקת בין תנקמה לרשבג ממתי דורשים בהלכות הפסח. לפי תנקמה 30 יום לפני, כלומר מפורים, לפי רשבג שבועיים לפני, כלומר מראש חודש ניסן. תנקמה למד את זה מהציווי על פסח שני שנעשה בפסח ראשון, כלומר 30 יום לפני. לגבי רשבג הבנו שני מקורות, או מזה שהשם ציווה על פסח מצרים בראש חודש ניסן, שזה שבועיים לפני, אבל דחינו שאולי זה לא היה בראש חודש. מקור שני מזה שהשם ציווה על הפסח השני שנעשה במדבר בראש חודש ניסן, ושם אנחנו יודעים שזה היה בראש חודש כי יש גזרה שווה על הפסוק הראשון ובמדבר שזה היה בראש חודש אייר. עד כאן הנושא האגבי השלישי. הנושא הרביעי זה אם כבר הזכרנו את הפסוק הראשון בפרק א' ופרק ת' ובמדבר, למה פרק א' הובא לפני פרק ת'? הרי פרק א' זה באייר ופרק ת' זה בניסן, אז הגמרא לא אומרת למה, אבל היא אומרת מכאן אנחנו רואים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, ואת הכלל הזה הגמרא מקבילה דווקא לשני עניינים, אבל באותו עניין יש מוקדם ומאוחר, כי אחרת לא היינו יכולים לעשות לימודים כמו כלל ופרט ופרט וכלל. הנושא החמישי שבגמרא הוא הנושא הראשון זה כשיש עדר שבו המושל הגוי אמור לקחת איזשהו אחוז, האם זה אומר שיש לו בעלות ואז ממילא אני פטור מבכורה? אז אם מדובר שאני לא יכול לתת לו כסף במקום הכבשים, אז ודאי שזה מראה שיש לו איזשהו חלק ואני פטור מבכורה. אם מדובר שאני יכול לתת לו כסף, אז לפי הגרסה הראשונה זה מראה שאין לו בעלות ואני חייב בבכורה, לפי הגרסה השנייה עדיין אני פטור. לעומת זאת, לגבי עיסת ארנונה, כלומר בצק, כאן בכל מקרה מחייבים אותי, כי חוששים שמי שיראה לא יבין שאני לא נותן בגלל הגוי, אלא שאני סתם לא נותן, ולכן מחייבים כל טוב.